שלום וברכה לכולם, ערב טוב ושבוע טוב. הזכרנו כבר שמסכת בבא קמא אינה עשירה במילי דאגדתא, ובכל זאת הפרק הראשון שאותו אנחנו מסיימים הערב, מסתיים בסוגיה שממש כל כולה אגדתא, לא קשורה לענייני מסכת בבא קמא. אומרת המשנה דף ט"ז עמוד ב', אחרי שאתמול מנינו חמישה תמים וחמישה מועדים, שואלת הגמרא, אז מה בין תם למועד? מה ההבדל בין נזקי קרן, בין שור תם לבין שור מועד? אלא, ואת התשובה אנחנו כבר מכירים, שהתם משלם חצי נזק מגופו, ומועד משלם נזק שלם מן העלייה. אז ההבחנה היסודית היא הבחנה שבין נזק שלם לבין חצי נזק, עליה דיברנו בהרחבה אתמול, פלגא ניזקא, קנסא וממונא, אבל יש נפקא מינה נוספת, והיא שתשלומי חצי נזק בשור תם הם מגופו של השור, כלומר בכל מקרה המזיק לא יצטרך לשלם יותר משווי השור עצמו, בעוד שכאשר מדובר על שור מועד, צריך לשלם נזק שלם מן העלייה, מן המעולה שבנכסיו של המזיק, ואפילו אם השור שהזיק לא שווה הרבה, עדיין המזיק יצטרך לשלם את מלוא הסכום. אז כאמור, את ההלכה הזו אנחנו כבר מכירים, ואותה כבר למדנו, וכדי להסביר מילה אחת במשנתנו, כאמור תפליג הגמרא למילי דאגדתא. שואלת הגמרא, מהי עלייה? מה פירוש המילה עלייה? אמר רבי אלעזר, במעולה שבנכסיו, כלומר המזיק במקרה של שור מועד צריך לשלם מנכסיו הטובים ביותר ומהו המקור וכן הוא אומר וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בני דוד ואמר רבי אלעזר במעלה אצל מעולים שבמשפחה ומנינו דוד ושלמה. אז אין כאן המקום להאריך בדמותו, בסגולתו של המלך חזקיהו, אבל הנביא מעיד עליו שבאמת הייתה בו איזושהי מדרגה מיוחדת שמאז דוד המלך לא היה מלך כמו חזקיהו, הדבר הזה נאמר גם על חזקיהו, גם על יושיהו, וכאמור לא כאן המקום להאריך בזה, אבל זכה חזקיהו להיקבר במעלה קברי בני דוד, דהיינו להיקבר לצידם של דוד ושלמה, ומכאן למדנו ש... עלייה הכוונה החלק המעולה לעניין תשלומי נזיקין במעולה שבנכסיו, לעניין הקבורה חזקיהו נקבר עם דוד ושלמה. מתוך שהזכרנו את קבורת חזקיהו עוברת הגמרא לפסוק נוסף שעוסק דווקא בקבורתו של המלך עשה, שכמובן קדם לחזקיהו, וכך נאמר בנביא, ויקברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכיבו במשכב אשר מלא בסמים וזנים. מהי בסמים וזנים? רבי אלעזר אמר, זייני זייני, כלומר בסמים שמחולקים מחלקות מחלקות, והרבה דברים היו שם בקברו של עשה. רבי שמואל בר נחמני אמר, בסמים שכל המריח בהן בא לידי זימה, ריח כל כך טוב ומיוחד, שכובש את נפש האדם, ועלול להוביל לדברים לא נכונים. טוב, אז כאמור הפסוק הזה הוזכר רק היות שהזכרנו את קברו של חזקיהו, מזכירים את קברו של עשה, והיות שכאן הזכרנו מחלוקת בין רבי אלעזר לבין רבי שמואל בר נחמני, אז מעניין לעניין כדרכה של אגדה, עוברת הגמרא לדרוש פסוק שונה לגמרי, פסוק שנאמר בירמיהו, כאשר אומר ירמיהו, כי קרו שוחל ללוכדני ופחים תמנו לרגלי. רבי אלעזר אומר, מה הדבר הנורא והיום הזה שעשו לירמיהו שאותו הוא מציין כאן? רבי אלעזר אמר, ממש השם ירחם שחשדו מזונה, כלומר שחשדו שהוא נתפס בזנות. התוספות כאן מעירים שירמיהו הרי היה נביא, ולכן אם חושדים אותו בזנות, שירמיהו היה כהן, ואם חושדים אותו בזנות, הרי שזה דבר מאוד חמור, כי הדבר הזה אסור לכהן. אני חושב שמסתבר שאפילו אם הוא לא היה כהן, גם בלי זה לא נעים חשדות שכאלה. אז כך רבי אלעזר, רבי שמואל בר נחמני אמר שחשדו הוא מאשת איש. משלמה למד אמר שחשדו אותו בזנות היינו דכתיב, כי שוחה עמוקה זונה, כך נאמר במשלי, ואם כן, כאשר ירמיהו מתאר את כי קראו שוחה ללוכדני, כנראה הכוונה לחשש הזה, אלא למד אמר שחשדו מאשת איש, מהי שוחה? נהג מראה, אתו אשת איש, מנפקא מן הכלל הזה? כלומר, ברור שגם אם הוא נתפס ואשת איש, יש כאן עבירה חמורה של פריצות ושל זנות. וישלמה למאן דאמר שחשדו מאשת איש, היינו דכתיב באותו, במשך אותו פסוק, ואתה השם ידעת את כל עצתם עלי למות. אלא למאן דאמר שחשדו בזנות, על איזה מוות מדובר כאן? הרי זנות זה דבר מאוד חמור ושלילי ופסול, אבל לא חייבים על זה מוות. ואם כן, מה מקונן ירמיהו שממש רוצים להרוג אותו? אומרת הגמרא שישליחו לבארתית, כלומר מעבר לזה שחשדו בכך או שחשדו באחרת, חשדות חמורים אין כמותם, אבל חוץ מכל החשדות הללו, גם ישליחו לבארתית, כידוע, כל פורענויותיו שבאו על ירמיהו. טוב, דרש רבה, מהי דכתיב בהמשך אותו פסוק בירמיהו, יהיו מוכשלים לפניך בעת עפיך עשה בהם, אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא, מה שהוא מבקש לאותם אנשים שפגעו בו וחשדו בו וכו', ריבונו של עולם, אפילו בשעה שעושים צדקה, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, כדי שלא יקבלו עליהן שכר. כלומר, ירמיהו מבקש שאפילו כאשר אותם אנשים שפגעו בו באופן כל כך קשה, שרצו להרוג אותו, שחשדו בו את כל אותם חשדות חמורים, שאפילו את מצוות הצדקה לא יזכו לקיים, וכמובן מצוות צדקה לא נזכרת כאן בכדי, שכן כפי שנראה למפרשים, ברור שגם מי שנתן צדקה לאדם שלא לגמרי מהוגן, כלומר בסוף הסתבר שזה היה אדם קצת רמאי וכדומה, סוף כל סוף יש שכר מצווה בידו, הוא התכוון לעשות מצווה, ואדרבה, דווקא במצוות הצדקה יש חשיבות מיוחדת לנתינה, בשמחה, בעין טובה, בלב רחב, ולכן אם אדם נתן צדקה, גם אם המקבל לא בדיוק אני מהודר, גם אם המקבל לא באמת היה אמור לקבל את הצדקה הזאת מן הדין, סוף כל סוף עשה מצווה. וירמיהו מבקש שאפילו הדבר הזה לא יזקף לזכותם, דהיינו שאכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים מראש, שזה יהיה בן אדם שהנותן יבין שלא לגמרי מגיע לו לקבל צדקה, ובכל זאת, אם הוא כבר נותן לו, הרי שזו צדקה במעלה פחותה. טוב, כאמור, כל הדבר הזה הוא ממש מעניין לעניין לגמרי שלא באותו העניין. היות שהזכרנו את המילה עלייה, הזכרנו את קברו של חזקיהו. היות שהזכרנו את קברו של חזקיהו, נחלקו רבי לזר ורבי שמואל בר נחמני על קברו של עשה, ולכן הזכרנו גם את הפסוק הזה על ירמיהו. הגמרא חוזרת דווקא לחזקיהו ואומרת, וכבוד עשו לו במותו, כך נאמר על חזקיהו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. מדגישים כאן התוספות שחזקיהו באמת הגדיל לימוד תורה בכל גבול ישראל, ולכן דווקא בדרך הזאת ציינו את פטירתו, דווקא בדרך הזאת ציינו את מותו, שהושיבו ישיבה על קברו כדי להרבות בלימוד התורה. התוספות גם מאירים שכנראה ישיבה לא הייתה על הקבר ממש, כי אסור לעסוק בתורה בדלת אמות של המת, ולכן אולי זה היה קצת במרחק, אם כי יש צדדים להקל גם בזה, כפי שמאירים ראשונים אחרים, שאם הדבר הזה נעשה לכבודו של המת ולמענו, וכדי לשבח את לימוד התורה שלו, כמו שנראה גם מיד בסוגיה, אולי אפילו מותר להושיב ישיבה על קברו ממש. פליגי בר רבי נתן ורבנן, אחד אמר שלושה, ואחד אמר שבעה ואמר אל השלושים. יש רמות שונות של האבל, יש משמעות של אבל בשלושת ימי השבעה הראשונים, ואחר כך שבעה ואחר כך שלושים, והשאלה כמה זמן ישבה אותה ישיבה על קברו של חזקיהו, כאמור בחפוף לענייני זמני האבל. זאת אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא במדרש חזקיהו, דף י"ז עמוד א', תנו רבנן וכבוד עשו לו במותו, זה חזקיה מלך יהודה, שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף, דברי רבי יהודה, וגם כאן התוספות מאירים, עשו לו במותו, לא בגימטריה 36,000 חלוצי כתף, והמנהג היה לחלוץ כתף, כך היו נוהגים האבלים, וכך כיבדו אותו. אמר לרבי נחמיה, והלא לפני אחאב עשו כן, וגם אחאב שלא היה מלך צדיק, וברור שהחכמים והנביאים לא שיבחו את אחאב, אבל עדיין העם העריץ את אחאב מאוד, ויכול להיות שעשו לו גם משהו כזה, או במילים אחרות, כך וכך אלפי חלוצי כתף, זה עושים סתם למלכים אהובים, אהודים, אין כאן איזשהו משהו מיוחד למלך חזקיהו שהרבה תורה ודעת. אלא אומרת הגמרא, מהו הכבוד הגדול שעשו לו במותו, שהניחו ספר תורה על מיטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה. כלומר, המעלה המיוחדת הייתה שממש העידו על חזקיהו שקיים כל התורה כולה. שואלת הגמרא, והעידנה נמי עבדינן הכי. טוב, אז עדיין לא דבר כזה מיוחד, כנראה מנהגם היה שגם כל אדם גדול שנפטר באמת מביאים ספר תורה או מניחים על קברו, אומרת הגמרא, או מניחים על ארונו, אומרת הגמרא, אפוקי מפקינה, מוציאים ספר תורה להלוויה כדי לשבח את הנפטר, אבל אנוכי לא מנחינה, לא מניחים ממש את ספר התורה על מיטתו, והיא בעתימה אנוכי נמי מנחינה, גם מניחים את ספר התורה על מיטתו, גם בזמנם, בזמן חזל, ולא רק אצל חזקיהו, אבל את אותו משפט, קיים זה מה שכתוב בזה, לא אמרינן. כלומר, לבוא ולהעיד על אדם שממש קיים את כל התורה כולה ולא הניח שום דבר, את המשפט הכל כך מרגש ומיוחד הזה, את המשפט הזה היה שמור לחזקיהו, ולא היו אומרים אותו על אחרים. ומתוך שהזכרנו את העניין הזה על חזקיהו, שקיים כל מה שכתוב בתורה, עוברת הגמרא, לנושא דומה, שאלה שהיא שאלה מאוד מאוד רחבה, דיברנו עליה גם כאשר למדנו מסכת קידושין, שאלה ממש מהותית וקיומית בעולמו של עובד השם, על היחס שבין תלמוד ובין מעשה. כאמור, מה שמייחד את חזקיהו זה שמצד אחד הוא הרבה הרבה תורה בעם ישראל, ולכן הושיבו ישיבה על קברו, ומצד שני המיוחד שבו הוא שהניחו ספר תורה ואמרו זה לא היה רק לימוד, אלא לימוד הלכה למעשה. קיים זה מה שכתוב בזה, מעידים על חזקיהו שגם קיים את התורה. הוא מספר את הגמרא, אמר רבא בר חנה, הווה אזילנה בהדי דרבי יוחנן למשעל שמעתה. הלכתי לפני רבי יוחנן כדי לשמוע ממנו, ללמוד ממנו דברי תורה. כי הווה עיל לבית הכיסא, והווה באינה מיני מילתא. ממש דיברנו דברי תורה ורבי יוחנן כבר ממש היה צריך ללכת לשירותים, והמשכנו לדבר עד בית הכיסא, נכנס רבי יוחנן, ולא פשיט לן ולא המשיך את הדרשה, עד דמה שידי ומנח תפילין לא מברך, כלומר ממש לא הפסקנו רגע אחד מללמוד, נכנס לשירותים, מיד כשיצא משירותים נטל את ידיו, חזר והניח תפילין, ואז הדר אמר לן, ואז חזר לענייננו ואמר לן, אפילו קיים אמרינן, לימד לא אמרינן. כלומר, אנחנו מקודם אמרנו, שהכבוד הגדול של חזקיהו היה שמור רק לחזקיה, ובזמן הזה לא מוציאים ספר תורה, וגם אם מוציאים ספר תורה להלוויה, לא אומרים בפירוש קיים זה מה שכתוב בזה. בא רבי יוחנן ואומר, אפילו את המשפט הזה אפשר לומר בזמננו. קיים זה מה שכתוב בזה, מעידים על הנפטר שקיים את התורה. אבל לימד לא אמרינן. כלומר, המעלה הגדולה של חזקיהו הייתה לא רק קיום התורה, אלא הרבצת התורה. והוראת התורה בכל גבול ישראל, כאמור כמו שמירים כאן התוספות בדף ט"ז עמוד ב'. זה החידוש של רבי יוחנן. כלומר, יש מדרגה של לקיים את כל התורה, אבל יש מדרגה נשגבה הימנה, והיא מדרגת לימוד התורה. וזה באמת היה שמור רק לחזקיה. אומרת הגמרא, האומנה? האומנה מדרגת הלימוד גבוהה ממדרגת הקיום? והאמרמר, גדול לימוד תורה, שהלימוד מביא לידי מעשה, או בגרסאות אחרות, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ואם כן, מעשה חשוב יותר, כי עיקר העניין זה המעשה. וגם כשאמרנו שגדול תלמוד, זה רק בגלל שהתלמוד בסופו של דבר מביא לידי מעשה. אז מה הפשר האמירה הזאת של רבי יוחנן, שהמעלה הגדולה שאמרנו בחזקיהו זה שהוא לימד תורה. אדרבה, לקיים את התורה זו מעלה גדולה יותר. כי כל מטרתו של תלמוד שלא יישאר איזשהו עיון תיאורטי מופשט, כל מטרתו של תלמוד שיביא לידי מעשה. עונה הגמרא לא קשיא, הלמיגמר הלאגמורי. כלומר, באמת תלמוד, או באמת מעשה גדול מן התלמוד. וכל מטרתו של התלמוד, זה שאדם לומד תורה, זה רק כדי שיוכל לבוא לידי מעשה. אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה, גם מן הלימוד וגם מן המעשה. והיא מדרגת לאגמורי. והיא מדרגת ללמד לאחרים. וזו הייתה מעלתו המיוחדת של חזקיהו, ואת הביטוי הזה של המעלה הגדולה של מלמד התורה, הביטוי הזה באמת היה שמור דווקא לחזקיהו, כך מסבירה הגמרא. למדנו את הגמרא לפי פירושו של רש"י, כנראה גם התוספות מסכימים לפירוש הזה, שאם כן יש לנו כאן שלוש מדרגות. המדרגה הראשונה היא לימוד אישי, שזו מדרגה חשובה מעין כמותה, אבל היא רק תחנת ביניים בדרך למדרגה הגבוהה יותר, שהיא מדרגת המעשה, כי לומדים כדי לעשות, והמדרגה הגבוהה משתיהן, המדרגה השלישית, היא מדרגת ללמד לאחרים. הספק של התוספות כאן, והתוספות בעקבותיהם שאר הראשונים, מקשים מן האמור כאן בגמרא, על אותה סוגיה שהזכרנו בפרק הראשון במסכת קידושין, משום ששם כאשר נזכר הביטוי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, משמעותו הפשוטה שבאמת התלמוד גדול יותר. כאן הגמרא מבינה איך להבין את הביטוי תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. האם זה אומר שהמעשה חשוב יותר, כמו שמשמע בגמרא כאן, כמו שרש"י מפרש, או שאם תלמוד גדול כי מביא לידי מעשה, אז כפשוטו, אז התלמוד גדול, אז התלמוד חשוב יותר, אז התלמוד משמעותי יותר. ואם כך באמת התלמוד עדיף. ואם כך יוצא שיש ספירה מסוימת בין הסוגיות. אז כאמור רבנו תם ושאר הראשונים באמת מתלבטים בעניין הזה איך להסביר תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. וכשלמדנו את אותה סוגיה בקידושין שעוסקת בתלמוד תורה, אז באמת דיברנו על השילוב המהותי הזה בין שני הדברים. על השילוב שבין התלמוד ובין המעשה, כלומר מי שלא לומד לא יודע מה לעשות. מי שלומד אבל זה לא על מנת לעשות, אז נוח לו שנהפכה שגיעתו על פנה וכו' וכו'. כלומר, באמת צריך שיהיה שילוב הדוק בין לימוד התורה לבין המעשה, וזה וגם זה עשוי במידה זו אחרת להתאפס כגדול, כמובן גם שאפשר לחלק חילוקים שונים, כמו למשל מבחינה כרונולוגית. התלמוד ודאי קודם למעשה, שכן שוב, מי שלא ילמד לא ידע מה לעשות, ולכן בסדר הדברים קודם לומדים ואחר כך עושים. אף על פי שבאמת בהחלט במידה רבה כל הייעוד, וכל התכלית בסופו של דבר הוא כאמור ללמוד על מנת לעשות. זה פירושו של רש"י, וכאמור התוספות צועדים בדרך הזאת, וכך גם רוב הראשונים. אלא שהתוספות בהמשך דבריהם מצטטים מן השאילתות שפרש את הסוגיה באופן שונה לחלוטין, ובעצם גרס כאן גרסה אחרת, וכל הדיון בכלל לא קשור למה שהגמרא אומרת, האם קיים אמרינן לימד לא אמרינן, אלא הדיון הוא ברבי יוחנן כשלעצמו. כלומר ההוכחה של הגמרא היא מרבי יוחנן, שאתה רואה שכאשר רבי יוחנן נכנס לבית הכיסא נאלץ לפשוט את תפיליו ונאלץ להפסיק מלימוד תורה, כאשר הוא יוצא מבית הכיסא הוא קודם כל מניח תפילין, ורק אחר כך מורה הרואה לתלמידיו. ומזה מוכח שהמעשה גדול מן הלימוד. כך כאמור גורס ולומד השאילתות, שוב ההוכחה היא לא ממה שרבי יוחנן אמר, אלא הוכחה ממה שרבי יוחנן עשה. ומן העובדה שרבי יוחנן הקדים את המעשה לפני שהורה הוראה לאחרים, ומכאן שמעשה גדול יותר מאשר ללמד אחרים. אז לפי הגרסה של השאילתות, כל הסוגיה מתהפכת לחלוטין. שכן, ללמד אחרים, זו כנראה מעלה פחות גבוהה. ודאי שכאשר אדם מקיים את המצוות בעצמו, זו המעלה הנשגבה יותר, כך לפי פירושו של השאילתות. רבים העירו שסוף כל סוף, גם ללמד אחרים זו מצווה. כלומר, נניח לכל מימד לימוד התורה והחשיבות שבדבר, ותורת חסד שהיא תורה שצריך ללמד אותה לאחרים, אבל סוף כל סוף באמת ללמד תורה, גם פה יש איזשהו סוג של מצווה, ואף על פי כן, לפי גרסת השאילתות, המצווה בפועל, המצווה של הנחת תפילין, היא מצווה גדולה וחשובה אף יותר. אז כאמור, כל הדיון הזה על תלמוד ומעשה, וכמו שאמרתי, שאלה קיומית עד מאוד בעולמו של אדם עובד השם, איפה, כיצד הוא מחלק, הוא מחלקל את זמנו בין לימוד תורה לבין מעשה, וברור שצריך גם את זה וגם את זה, ובמידה רבה האגדת שמסיימת את הפרק, גם היא אגדת שמבקשת להדגיש את החיבור הזה שבין לימוד למעשה, את החיבור שבין תלמוד תורה לבין גמילות חסדים. אז חלק מן האחרונים מאירים שהאגדת שחותמת את הפרק, בעצם באה לחתום את הפרק בראשיתו, שכן מדובר על אגדת ש... דורשת פסוק שכבר הזכרנו מתחילת הפרק לגבי נזקי שן ורגל. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מאי דכתיב, אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור. כך אנחנו קוראים בישעיהו בפרק ל"ב, כאשר ישעיהו מדבר בשבח ובמעלת הצדקה וגמילות חסדים, והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם וכו'. ואם עם ישראל באמת יעסוק בצדקה ובשלום, אז יתברכו בברכת אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור. מסבירים הראשונים, על פי פשוטו של מקרא, אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור, הכוונה שעם ישראל יזכה לאיזשהו שפע כלכלי מאוד גדול. להרבה מים, להרבה יבול, ובלשונו של הרד"ק שם, לסוף הגדול, שישלחו את השברים והחמורים לרעות בשדות, וזה העניין של משלחי רגל השור והחמור. אז כמו שאמרתי, הפסוק כבר הוזכר בתחילת הפרק, כאשר עסקנו ב- ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, ומכאן שהפסוק הזה מדבר על משלחי רגל השור והחמור, הפסוק הזה עוסק גם בנזקי רגל, ולא רק בנזקי שן, וכאמור עכשיו, אחרי שהסברנו את הפסוק, כמתקשר לענייני דלת אבות נזיקין בתחילת הפרק, עכשיו דורשת הגמרא את הפסוק בדרך אגדתה, אז שוב, מאי דכתיב אשריכם זורע על כל מים משלחי רגל השור והחמור, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, זוכה לנחלת שני שבטים. כלומר, יש כאן בפסוק הזה גם תורה וגם חסד, ובפסוק הזה יש רמז לנחלתם של שני שבטים, והגמרא מסבירה. שנאמר, אשריכם זורעי, ואין זריעה אלא צדקה, שנאמר, זירו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד, ואין מים אלא תורה, שנאמר, רואי כל צמא לכו למים. ואם כן, זורעי על כל מים מרמז לשני עקרונות, לשני יסודות. מרמז אל החסד, זירו לכם לצדקה, ומרמז אל התורה, שכן אין מים אל התורה. ומי שזוכה לשלב בין תורה לבין גמילות חסדים, זוכה לנחלת שני שבטים, זוכה לקהילה כיוסף, קהילה במובן של הילה, במובן של איזושהי עטרת חן וכבוד, כיוסף, דכתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה על אישור, שהייתה מין הילה מיוחדת מסביבו של יוסף, וזוכה לה, וזה כאמור בנות צעדה על אישור, וזה יוסף הנמשל לשור, משלחי רגל השור, וזוכה לנחלת יששכר, דכתיב יששכר חמור גרם. אז יוסף זכה לקהילה, יששכר זכה לנחלה ולשפע כלכלי גדול, וכל זה בזכות גמילות החסדים והתורה. אית דאמרי, אויביו נופלים לפניו כיוסף, דכתיב בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, בכור שורו הדר לא זה השור, וזוכה לבינה כיששכר דכתיב, ומבני ישכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. אז שוב, ברוח הימים הללו, זוכה שאויביו נופלים לפניו כיוסף, וזה השילוב שכבר דיברנו עליו בסיום סדר נשים לפני שבועיים, בתחילת מסכת בבא קמא, על השילוב המיוחד הזה שבין תורה לבין חסד. כל מי שיוצא, לצבא בראש ובראשונה, ולכוחות הביטחון, ולכל האנשים שעושים כל כך הרבה חסד סביב המלחמה הזאת שאנחנו שרויים בתוכה, זה תנאי ראשון. זו הדרישה הראשונה לעסוק בגמילות חסדים. ומי שלא יכול להילחם, ומי שלא יכול לעשות בגמילות חסדים, אז ודאי צריך לאחוז בעץ החיים, ודאי צריך לאחוז בתורה, כדי שכאמור אותה זריעה תחבר ותקשר בין זירו לכם לצדקה לבין אין מים אלא תורה. וכאמור השילוב המיוחד הזה מאפשר נחלה, מאפשר אותה קילה והילה חגיגית, אבל כאמור ברוח הימים הללו מאפשר גם שאויביו נופלים לפניו כיוסף. הדרן הלך ארבעה אבות. ואנחנו מתחילים בעזרת השם את הפרק השני, פרק כיצד הרגל. הפרק הזה, כשמו כן הוא, עוסק בנזקי רגל, אחרי שסקרנו באופן כללי את ארבעת אבות הנזיקין, והוספנו עוד הלכות שהן הלכות כלליות בכל ארבעת אבות הנזיקין, אופן התשלומים, ממי גובים, מהי העדות וכן הלאה, כל הדברים שראינו בפרק הראשון. המשנה האחרונה כבר עברה קצת לדבר על נזקי הקרן בחלוקה הזאת שבין תם לבין מועד, אם כי כפי שראינו במשנה בסוף הפרק הראשון, יש לא רק קרן, אלא גם השן מועדת לאכול את הראוי לה וכולי. כלומר המשנה הזאת שעסקנו בה אתמול היא עדיין משנה קצת מרחיבה, היא עדיין משנה שעוסקת באיזשהו מבט כללי על אבות הנזיקים, וכאן אנחנו עוברים לביאור הפרטני של כל אחד ואחד מן האבות. המשנה הראשונה של הפרק כיצד הרגל, המשנה הבאה בפרק כיצד השן, וכן הלאה זו הדרך. ובכן אומרת המשנה, התוספות כאן דנים, התוספות כאן בתחילת הפרק דנים בסדר הדברים. אז למה בחר רבי מכל ארבעת אבות הנזיקים לפתוח דווקא ברגל? התוספות מעלים אפשרויות אחרות, במה אפשר היה לפתוח, אבל סך הכל הדברים כסדרם, פותחים כאמור ברגל ובשן, המשנה שלנו ברגל והמשנה הבאה לאחר מכן בשן. את המשפט הראשון של המשנה, וכך עולה מסוגיית הגמרא ומדברי הראשונים, אפשר לקרוא בשתי דרכים, השאלה היא כאן להציב את הסימן שאלה. הקריאה הפשוטה במשנה, כיצד הרגל מועדת, שכן למדנו במשנה בסוף הפרק הקודם שחמישה תמין וחמישה מועדים והרגל ודאי מועדת לשבר בדרך הילוכה, ובכן שואלת המשנה כיצד הרגל מועדת, והתשובה לשבר בדרך הילוכה. כלומר אם הבהמה הלכה, לא הייתה כאן כוונה להזיק, לא הייתה כאן אלימות, אלא פשוט הבהמה מהלכת כדרכה ושוברת כלים תוך כדי, על זה הרגל אכן מועדת. ובכן כיצד הרגל מועדת, תשובה לשבר בדרך הילוכה. מסוגיית הגמרא, וזה רמוס כבר בתוספות, אפשר היה לקרוא את כל המשפט כסימן שאלה, דהיינו, כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, מתי מצאנו שהרגל מועדת לשבור, התשובה, הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. כלומר, שהמשך המשנה בעצם בא לענות על השאלה שברישה, ולהסביר שכל עוד הבהמה הולכת כדרכה ושוברת, אז באמת חייבים על נזקי רגל. למיעוט היה המשפט הבא במשנה, כאשר ההתנהגות היא כבר התנהגות אלימה, התנהגות לא צפויה, כשהבהמה לא רק הולכת אלא גם בועטת או משתוללת, במצב כזה כבר לא מדובר על נזקי קרן, אלא על נזקים אחרים, כפי שנראה מיד במשנה. טוב, אז אני לא חושב שיש נפקמין הגדולה, זה כן קשור לקושיית הגמרא, מה בין כיצד הרגל מועדת לבין הבהמה, למה בהתחלה מדובר על בהמה, למה המילה בהמה לא מוזכרת בהתחלה ורק בהמשך, כפי שנראה מיד בגמרא, אבל רק להזכיר באמת שתי הדרכים לקרוא את המשנה. ובכן, סוף כל סוף הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. הייתה מבעטת, שזו כבר פעולה אלימה, הבהמה אמורה ללכת, היא לא אמורה לבעוט, או שהיו צרורות מנצים מתחת רגליה, כלומר שהבהמה דרכה בחוזקה באיזשהו מקום, ובעצם ניתז משהו כתוצאה מן הדריכה החזקה הזאת וגרם לנזק. ואם כן, אם הבהמה הייתה מבעטת, או שהיו צרורות מנצים מתחת רגליה ושברה את הכלים, משלם רק חצי נזק. וכאן השאלה, מהו אותו חיוב בחצי נזק? אנחנו, אם אנחנו רואים חצי נזק, אוטומטית אנחנו באים ואומרים, בוודאי, מדובר כאן על נזקי קרן, מדובר על פעולה אלימה, כאשר בהמה בועטת, זה כמו בהמה שנוגחת או שנושכת, היא לא אמורה לעשות את זה. ולכן, במקרה שהייתה מבעטת, היא חייבת בחצי נזק מדיני קרן. אלא שהמשנה ממשיכה ואומרת, או שהיו צרורות מנדזין תחת רגליה. ואת המושג צרורות כבר ראינו, כאשר הנזק הוא לא נזק ישיר, אלא הבהמה דורכת באיזשהו מקום, ומתיזה צרורות גם למקום אחר. וכמו שנראה מיד, וזה עיקר הדיון, גם בגמרא כאן לפנינו בדף י' ז', וגם בגמרא שנראה בעוד יומיים בדף י' ט', האם באמת צרורות קשורים אך ורק לנזקי רגל? צרורות שנתחדשה בהם הלכה למשה מסיני, שחייבים חצי נזק, האם זה בעצם סניף בנזקי רגל? או שהמושג הזה של צרורות, כלומר של נזק שהתבצע כאן והייתה לו השלכה והוא ניתז למקום אחר, אולי זה עשוי להיות קשור גם לאבות נזיקין אחרים. סוף כל סוף, המושג של חצי נזק קיים או בנזקי קרן, שזה מאוד מתאים למבעטת, או במושג המחודש הזה שמיד נרחיב בו בגמרא, במושג של צרורות. והמשנה מוסיפה ונותנת דוגמה נוספת, דרסה על הכלי ושברתו ונפל על כלי ושברו. כלומר, היא דורסת על כלי אחד והוא נשבר, אלא שנטז מן הכלי שנשבר, שובר גם כלי אחר. על הראשון, משלם נזק שלם, כי זה ממש נזקי רגל, הבהמה מועדת להלך, לשבר כדרך חילוכה. ועל האחרון, על הכלי שנפגע מן הרסיסים, עליו כבר משלמים רק חצי נזק, כי ברור שכאן מדובר על צרורות. התוספות שואלים, אז מה החידוש שחייבת נזק שלם על הכלי הראשון? הרי ברור, זה בדיוק לשבר דרך חילוכה. והתוספות מיישבים, שאם היא דרכה על הכלי כל כך חזק, אולי יש כאן כבר איזשהו סוג של אלימות. אולי יש כאן נזק שהוא כבר לא נזקי רגל, אלא משהו שקרוב יותר לנזקי קרק. ולכן באמת התחייב רק בחצי נזק, המשמלן שלו, שעל הכלי הראשון חייבת נזק שלם כנזקי רגל, ועל האחרון שרק ניתז על הכלי השני, כאן משלם חצי נזק מדין צרוכות. ועוד אומרת המשנה, התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר, כלומר, וגם על זה הגמרא מיד תאיר, כל דיני שן ורגל לא מוגבלים רק לבהמה, לא מוגבלים רק לבקר וצון, לכל בעלי החיים באשר הם, וגם תרנגול שהולך יכול לשבור חפצים תוך כדי הילוכו. אבל אם היה דליל קשור ברגליו, נראה שכאן מתלבט האם דליל הכוונה איזשהו חפץ, כל דבר שנקשר ברגל של התרנגול, או שאולי צריך לדבר בדווקא על דלי. הסוגיה הזאת של דליל ידועה כאחת הסוגיות המורכבות בחלק הראשון של בבא קמא, עוד נחזור אליה בעזרת השם מחר. רש"י מסביר שהחיוב הזה בדליל שקשור ברגליו הוא באמת חיוב של חצי נזק של צרורות, שמיד נרחיב בו בגמרא. אפשר היה להבין שדליל שנקשר ברגלי התרנגול אולי זה איזשהו נזק משונה, ולכן הוא קרוב יותר דווקא לנזקי קרן, כאמור על כל הנושא של דליל, בעזרת השם נרחיב מחר. על כל פנים, היה דליל קשור ברגליו, או שהיה מהדס ומשבר את הכלים, כלומר שהתרנגול מתחיל להשתולל, בכל המצבים הללו משלם רק חצי נזק. ובכן, יש לנו במשנה גם את נזקי הרגל הפשוטים, הסטנדרטיים, כאשר הבהמה משברת דרך הילוכה, אבל גם את החידוש של צרורות שחייבים עליהם חצי נזק. אומרת הגמרא דף י"ז עמוד ב', אמר לרבינה לרבה, היינו רגל, היינו בהמה, כלומר פתחת בכיצד הרגל מועדת והשבת לשבר בדרך חילוכה, וחזרת ואמרת פעם נוספת שהבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר, אז יש כאן איזושהי כפילות, היינו רגל והיינו בהמה. אמר ליתנה אבות וקטני תולדות, כלומר בהתחלה הזכרנו את אב הנזיקין, ואב הנזיקין הוא רגל, הבהמה הלכה ודרכה על הכלי ושברה אותו. בהמשך, כאשר אמרנו להלך כדרכה ולשבר, אנחנו מתכוונים לתולדות הרגל, כמו שראינו בפרק הראשון, תולדות הרגל הכוונה נזק שלא יתקיים ממש בדריכה על איזשהו חפץ, אלא בנזק אחר תוך כדי הילוכה. היא נשענה על איזשהו כותל, או פגעה בחפצים שעליה, כמו שנראה עוד מעט, וגרמה איזשהו סוג של נזק. מצבים הללו, כאמור, אלה רק התולדות של הרגל, עוד פעם, הם נזקים שלא ממש נובעים מהדריכה שלה על חפץ כזה או אחר, אבל הם כן נזקים שקורים תוך כדי הילוכה, ולכן הם בגדר תולדות. ובכן פתחנו בלשבר בדרך הילוכה זה אב הנזיקים, והמשכנו גם בנזקים אגביים של להלך כדרכה ולשבר. אומרת הגמרא, אבל אלא מעטה, אם כך באמת צריך להסביר במשנה שיש בה אבות ותולדות, אז סייפה כאן במובן של המשנה הבאה, בדף י"ט, דקטני השן מועדת לאכול את הראוי לה או לאכול פירות, וממשיכה גם שם המשנה ואומרת, הבהמה מועדת. אז אם כן, הכפילות שיש במשנתנו, נמצאת גם במשנה הבאה בדף י"ט, שיש בה גם השן מועדת וגם הבהמה מועדת. אבל שם, מהי אבות ומהי תולדות איקה? אז במשנה שלנו באמת יש אבות, שזה לדרוך, ותולדות, שזה להזיק בהילוך בדרך אחרת. אבל במשנה בדף י"ט יש אך ורק בהמה שאוכלת פירות. לא מוזכר שם שום דבר אחר חוץ מאכילת פירות להדיה. עכשיו, יש תולדות גם לשן. למשל, אם נתחככה בכותל להנאתה, וזה סייע, זה עזר לה, זה היה לה נעים. אז יש תולדות לשן, אבל התולדות הללו אינן מוזכרות במשנה בדף י"ט. ולכן, למה גם המשנה בדף י"ט מבחינה בין שן לבין בהמה? אז אם כן, שם, מהי אבות ומהי תולדות איקה? אומרת הגמרא, מאוד מעניין, משיב רבה לרבינה, הווה כמהדר לי בבדיחותה, ואמר לי, אנא שני חדה, ועד שני חדה. אז לא חייבים להגיד שזה בבדיחותה. אפשר היה לומר שרבה מסביר לרבינה, טוב, אני תרצתי את המשנה שלנו, בדף י"ז, אתה תתרץ את המשנה בדף י"ט. אבל הגמרא אומרת, יש כאן באמת מילתא דבדיחותא. כלומר, מה, כל הקושיות הם שלי? תשמור כמה קושיות לעצמך. תשמור כמה חידושים לעצמך. ולכן אומר רבה לרבינה, אני הסברתי משנה אחת, בוא אתה תסביר את המשנה השנייה. טוב, הגמרא כמובן אין דעתה נוחה בבדיחותה לא בדיחותה, אבל וטעם המי. אז באמת מה ההסבר? מה הפשט במשנה שם בדף י"ט? אמר רב אשי, איתן השן דחיה וקטן השן דבהמה. כלומר, הוזכרה גם כשאמרנו שם כיצד השן, הכוונה של חיה, לא של בהמה ביתית, כמו שור או כמו בקר וצון, אלא של חיה, וגם בזה יש נזקי שן. הזכרנו חלק מהם אתמול, כאשר אפילו בעלי חיים טורפים, אם הם אוכלים את מה שהם רגילים לאכול בדרך כלל, אז זה נזקי שן. אז אם כן, תן השן דחיה, וקטן השן דבהמה. סנג הדעת החמינה, ושילח את בעירו כתיב. מה זה בעירו? בהמה אין, זה צון. אז בהמה אין, חיה לא. כמה שמלן דחיה בכלל בהמה. ולכן הזכרנו גם שן דחיה, זו הרישה של המשנה, ובהמשך הבהמה מועדת לאכול וכו'. אומרת הגמרא, איהכי, מבעלי למתנה ברישה. כלומר, אם מה שאתה רוצה לחדש זה שגם שן של חיה חייבים בנזקי שן, אז הסדר היה צריך להיות הפוך. היית צריך קודם כל לכתוב את עיקר מה שכתוב בתורה, ושילח את בעירו שן דבהמה, ואחר כך תחדש שיש גם שן דחיה. אומרת הגמרא, כמו גם במקומות אחרים, היי דעת ילי מדרשה, חביב עלי. היות שבכל זאת יש כאן איזשהו חידוש, איזשהו דרוש, לומר ששן דחיה חייבים גם עליה ולא על שן דבהמה, ממילא הסגרנו את שן דחיה לפני שן דבהמה. אומרת הגמרא, איהכי, רישה, כלומר משנתנו, נמי ליטני ההיא דלא כתיבה ברישה. כלומר, קודם כל תלמד את התולדות של בהמה שמזיקה נזק אגבי תוך כדי הילוכה, ורק אחר כך תדבר להדיה על בהמה שהלכה ושיברה את הכלים. אומרת הגמרא, אחי אשתא, מה אתה משווה בין המשניות? הטעם, לגבי שן, אידי ואידי אבות נינו. כלומר, אין שם תולדות השן, אלא יש אב הנזיקין, שן, אכילה. אלא שמדובר על שן דחיה ושן דבהמה, ולכן הח דעתיה למדרשה, כלומר שן דחיה חביב עלי. אבל הח אצלנו הסברנו שזה אבות ותולדות. כלומר, אתה מתחיל מנזקי רגל הרגילים, שהיא דרכה על חפץ, ובהמשך אתה מציין נזקים עקיפים שהיא גרמה תוך כדי הליכה. אז אם כן, הח השב יקעה ותנה תולדה, האם אפשר היה לשנות את התולדות לפני האבות? ואם הייתה מה אומרת הגמרא, איידי דסליק מרגל פתח ברגל. מריות שבמשנה בפרק הקודם במסגרת המועדים מוזכר בפירוש רגל, לכן אנחנו פותחים בכניצד הרגל, ובהמשך מתרגמים את הדברים ומדברים בפירוש על בהמה. טוב, כל הדיון הזה דיון קצת טקסטואלי, להבין בדיוק את האופן שבו המשנה מתנסחת, כאשר שוב לכאורה יש כאן איזושהי כותרת של כיצד הרגל מועדת להזיק, ובהמשך פירוט של כיצד מחייבים על נזקי הרגל. ובאמת אומרת הגמרא, תנו רבנה, בהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. דהיינו לא רק על נזקי הרגל ממש, אלא כל דבר שנגרם תוך כדי הילוכה. כיצד? בהמה שנכנסה לחצר הניזק, וכמובן חיובי שן ורגל רק בחצר הניזק ולא ברשות הרבים. בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה בגופה דרך הילוכה, ובסערה דרך הילוכה, בעוקף שעליה, בשליף שעליה, בפרומיה שבפיה ובזוג שבצברה וחמור במסעו, על כל הדברים הללו משלם נזק שלם. כלומר, כל הדוגמאות הללו הן דוגמאות של תולדות הרגל, דהיינו לא ממש במור רגליה, אלא בגופה, או אפילו בחפצים שעל גופה, אבל כל הדברים הללו, שהבהמה לא עשתה כאן איזשהו מעשה יוצא מגדר הרגל, אלא פשוט הלכה כדרכה, וגרמה לנזקים תוך ידי הילוכה, כל הדברים הללו הם בגדר של תולדות הרגל, כך מפרט את הברית. סומכוס אומר, צרורות וחזיר שהיה נובר באשפה והזיק, משלם נזק שלם. כלומר, סומכוס מזכיר לנו מושג שכבר היה במשנה, המושג צרורות, וקושר אותו לכאורה לחזיר שהיה נובר באשפה והטיז לכלוך לכל עבר, ועל כל זה משלם נזק שלם. אומרת הגמרא, הזיק? אם החזיר תוך כדי השתוללות הזיק, פשיטה ברור שהוא חייב. אלא אימה, הטיז והזיק. כלומר, החזיר לא הזיק להדיה, אלא עשה איזשהו רעש ומשהו ניתז למרחקים וגרם נזק. וגם על זה אומר סומכוס משלם נזק שלם. שואלת הגמרא, רגע, צרורות, מה דחר שמי? הרי הצרורות אמנם הוזכרו במשנתנו, בפירוש, כאשר היו צרורות מנדזים מתחת רגליה, והסברנו מקודם מה זה צרורות, כאשר דורכת באיזשהו מקום, ומשהו מתעופף וגורם נזק במקום אחר. אבל הברייתא רק מונה את הולדות הרגל, אז צרורות, מה דחר שמי? אומרת הגמרא, חסורי מחסרה ואחי קטני. צרורות כי אור חיו, כלומר אם הבהמה הולכת כדרכה, והיא דרכה על משהו והוא הטיז והזיק במקום אחר, על זה באמת משלמים רק חצי נזק. וממילא גם חזיר שהיה נובר באשפה והטיז והזיק, כלומר גם אותו חזיר שהעיף משהו הצידה, גם על זה משלם חצי נזק. וזה המושג של צרורות. אלא שסומכוס אומר שגם בצרורות שנובעים מנזקי רגל, וגם באותו חזיר שהיה נובר באשפה והטיז והזיק, בכל המצבים הללו משלמים נזק שלם. או כמו שהגמרא מיד תדגיש, סומכוס לא מקבל את אותו מושג מחודש שנקרא צרורות, את אותו מושג מחודש שנקרא נזק אגבי, עקיף, שהבהמה דרכה במקום אחד והעיפה למקום אחר, ולכן סומכוס גם המצבים הללו משלם נזק שלם. הוא באמת מדגישה או מחדדת הגמרא את החידוש שבדבריו של סומכוס, תנו רבנן, תרנגולים שהיו מפריחים ממקום למקום ושברו כלים בחנפיהם, כמובן משלם נזק שלם, כי כך דרכם, נאמר מזיקה עם הרגליים, תינוק, תרנגול מזיק עם הכנפיים. לעומת זאת, הם הזיקו ברוח שבחנפיהם, כלומר הכנפיים שלהם לא נגעו באיזשהו כלי ושברו אותו, אלא רק הרוח הזיקה, זה מאוד דומה לצרורות, באמת משלמים רק חצי נזק. סומכוס אומר, נזק שלם, לשיטתו שאין דבר כזה צרורות. תניא אידך, תרנגולים שהיו מהדסין על גבי עיסה ועל גבי פירות וטינפו או ניקרו, משלם נזק שלם, כי עוד פעם התרנגולים כך דרכם, מתרוצצים ממקום למקום, קופצים על העיסה, מנקרים אותה, מטנפים אותה, זה נזק שלם. לעומת זאת, העלו עפר או צרורות, כלומר אם עשו איזשהו אבק שהגיע עד לעיסה והוא זה שקלקל אותה, שוב, נזק עקיף, אגבי, משלמים חצי נזק, וגם כאן סומכוס אומר שמשלמים נזק שלם. וברייתא השלישית, תניא אידך, תרנגול שהיה מפריח ממקום למקום, ויצתה רוח מתחת כנפה ושברה את הכלים, משלם חצי נזק, וכאן אנחנו לא פוגשים את סומכוס, ולכן כאן אומרת הגמרא, סתמה כרבנה. ואם כן, יש מחלוקת עקרונית לגבי עצם המושג הזה שנקרא צרורות, שלדעת החכמים, וכך גם במשנתנו, משלם חצי נזק, ועוד שלדעת סומכוס משלם נזק שלם. אומרת הגמרא, אמר רב, בישלמה סומכוס, כסבר כוחו כגופו דמי. ואכן זו הנקודה. צרורות הכוונה הנזק שהבהמה לא עשתה במו רגליה באופן ישיר, אלא רק משהו שמשתלשל מכוחה. כוחו, גם בהלכות אחרות, נתפס כמשהו שאדם לא עושה במו ידיו, אלא משהו שמשתלשל מתוך מעשה. ובא סומכוס ואומר, כוחו כגופו. ובדיוק כמו שבנזק שביצע הבהמה בגופה משלמים נזק שלם, כך גם בצרורות שזה מכוחה משלמים נזק שלם. אלא רבנה, אי כגופו דמי, כולי נזק באי לשלם, ואיליו כגופו דמי חצי נזק נמי לא לשלם. הדר אמר רבה לעולם כגופו דמי, וחצי נזק צרורות הלכתה גמירים. והגמרה כאן מוטרדת בדיוק ממה שלמדנו אתמול. מה זה חצי נזק? איך בכלל יכול להיות חצי נזק? אם תאמר שבאמת החיוב יש כאן אחריות מלאה, אז צריך נזק שלם. ואם תאמר שבעל הבהמה או בעל התרנגול לא אשם, אז שלא ישלם בכלל. מה פשרה של הפשרה שנקראת חצי? מה פתאום לחייב חצי? אז אתמול מצאנו פתרון טוב ואמרנו, פלגה נזקה כנסה, הנה חינמי. מעיקר הדין לא היה צריך לשלם שום דבר, אלא שכנסו אותו ישלם לפחות חצי. אבל כאן לא משמע שזה כנס. וכפי שראינו אתמול, חצי נזק צרורות הוא לא כנס. חצי נזק צרורות זה חיוב ממון, הוא משלם מן העלייה ולא מגופו. וכן הלאה זו הדרך. ואם כן, על כורחנו שלעיתים באמת יש מושג של אחריות חלקית. ורב המדגיש, כגופו דמי, כמו שסומכוס אומר, נזק שהיא ביצעה במו רגליה, דומה לנזק שלא במו רגליה, אלא היא העיפה משהו שפגע אחר כך. או התרנגולים עשו רוח בחנפיהם. ובכל זאת בא סומכוס ואומר שיש הלכה למשה מסיני, שאומרת שבמצב כזה, החיוב הוא רק חיוב של חצי הנזק. וכך נתקבלה הלכה. שמצד אחד זה חיוב ממון ולא כנס, ומצד שני, בגלל האגביות המסוימת הזאת, אף על פי שכוחו כגופו, אבל עדיין יש כאן אגביות מסוימת, ולכן הדבר כזה חידשה תורה שמחייבים רק חצי הנזק. כי הערה האחרונה הוא בא נסיים, הזכרנו דווקא דוגמה לא כל כך סימפטית, הדוגמה של החזיר שהיה נובר באשפה והזיק, אז גם כאן לדעת החכמים, היות שהוא מתיז משהו למקום אחר, זה רק חצי נזק, חצי נזק, צרורות. והתוספות כאן כותבים בפירוש שהצרורות הללו של אותו חזיר שהזיק הם צרורות דשן. כלומר, בדיוק כפי שיש חצי נזק בנזקי רגל, כך יש חצי נזק גם בנזקי שן. אם הבהמה ממש אוכלת את הפירות, על זה חייבים נזק שלם. אם הפירות הללו שהחזיר נובר בהם והתעופפו למקום אחר, על זה חייבים רק חצי הנזק. ואם כן, מפורש בתוספות שמושג הצרורות הוא לא מושג ייחודי בדיני רגל. אבל לדעת ראשונים רבים, ובעזרת השם עוד נחזור לזה בעוד יומיים בסוגיה בדף י"ט, המושג צרורות הוא מושג ייחודי לרגל. וגם כאן באותו חזיר שנובר בהשפעה, בעצם מדובר על נזקי רגל, זה לא נזקי שן. זה נכון שהחזיר נובר ואוכל, אבל סוף כל סוף ברגע שכתוצאה מתנועות גופו, משהו מתופף למקום אחר, זה כבר דומה לנזקי רגל. או במילים אחרות, המושג הזה שחצי נזק צרורות הוא מושג ייחודי שקיים דווקא בנזקי רגל, וזה לא מקרה שדווקא משנתנו, דווקא המשנה שכותרתה כיצד הרגל, דווקא המשנה הזאת מדברת על צרורות, כי זו הלכה ייחודית ברגל. אלא שכמובן אפשר להבין שכל המושג הזה של חצי נזק הוא מושג שקרוב גם לנזקי הקרי. למרות שזה הלכת הגמיר אלה שמשלמים מן העלייה, וזה מפורש בתורה שחצי נזק של שור של קרן משלם רק מגופו, אבל יכול להיות שהמושג של צרורות בעצם יהיה קיים במידה זו אחרת גם בקרן. גם בקרן. כלומר גם בנזק שהבהמה מבצעת כנזק שהוא נזק אלים. אז כאמור, כשנגיע לסוגיה בדף י"ט, נצטרך לחזור לשאלה, האם אותו מושג של חצי נזק צרורות הוא מושג כללי לגבי נזקים עקיפים, ברגל ויכול להיות גם בשן, כמו שמפורש כאן בתוספות, או שאולי מדובר על מושג שמיוחד דווקא לרגל, לשמע ואולי זה מושג שמיוחד דווקא לשן ורגל, שבכל מקום הולכים יחד. אבל לא יהיה מושג של צרורות באבות נזיקים אחרים. אז כאמור, הראשונים מעריכים בנושאים הללו, ואני מזכיר רק את השאלה, בעזרת השם בלי נדר נמצא את הזמן לחזור אליה, גם דרך הסוגיה בדף י"ט. ערב טוב לכולם.